הגענו לדף ממבה ועמוד בית, בשורה האחרונה למדנו, שאדם אומר לאישה, התקדשי לי בתמרה זו ובזו ובזו, והיא אוכלת כל תמרה מיד, אז התמרות שנאכלו נחשבות למלווה, ובעצם לא מצטרפות לשווה פרוטה. אמר רב, הוא מקביל את הדין הזה, לא שענו אלא כל מה שהוא אמר לה, בזו ובזו ובזו, ואז בכל פעם נתן לתמרה אחת, היא אכלה כל תמרה וכו'. התמרות נקנות לה, לקידושין, רק בסיום הדיבור שלו, רק שהוא מסיים בעצם. באותה השעה, כל התמרות נחשבות שלו. אם הוא אכלה את זה כל פעם, לפני שהוא סיים את לשון הקידושין, כי עוד לא סיים בזו ובזו ובזו, אז זה הפך להיות מלווה. אבי אמר לה, התקדשי לי באלו, ואז נתן לה את התמרות אחת אחת, אפילו אוכלת נעמי מקודשת. גם אם אוכלת כל תמרה, מיד עם קבלתה היא מקודשת. למה? מכיוון שהוא סיים כבר מראש את האמירה לשון הקידושין, כי הוא אמר באלו, כל תמרה שנותן לה נקנית מיד בתורת כסף קידושין. אז מה שאומרת הגמרא, כי כאחלה, מתנאף שאחלה. כשהיא אוכלת את התמרה, היא אוכלת בעצם מדברים של עצמה, כי כבר נקנו לה בתורת קידושין. אומרת הגמרא, תני כבדי דרבה, יש ברייתא כמו רבה, יש פה ברייתא ארוכה, התקדשי לי באלון, ברימון ובאגוז, הגמרא מבארת את הברייתא ואז מביאה את הראיה של רבה, אז התקדשי לי באלון, כלומר פרי מאלון, ברימון ובאגוז, או שאמר לה, התקדשי לי באלו, אם יש בכולן שווה פרוטה מקודשת, אם לא אבינה מקודשת, אם אמר לה, בזו ובזו ובזו, אם יש בכולם שווה פרוטה מקודשת, אם לא אבינה מקודשת, אם אמר בזו, נטלתו ואכלתו, ושוב אמר בזו, נתן את השני ונטלתו ואכלתו, ועוד בזו ועוד בזו וכולי, כלומר כל פעם נתן את הפרי ואכלה מיד, אינה מקודשת שיהיה באחת מהם שווה פרוטה בפני עצמה, לא כל הפירות מצטרפים לשווה פרוטה. עכשיו אומרת כמו, מה הכוונה באלון ברימון ובאגוז? היי באלון רימון ובאגוז היחידה, מילים אתה אמר לה או באלון או ברימון ובאגוז, כל פעם זה או, אז זה קשה, כתוב יש בכולן שווה פרוטה מקודשת, הרי הוא אמר או, זה לא כולן, כל פגמת בפני עצמו, אלא הכוונה באלון ברימון ובאגוז. אם ככה זה קשה, הרי זה בדיוק המקרה שבזו ובזו, בזו ובזו ובזו, אלא לאו, כנראה דאמר לה באלו, כלומר, זה בדיוק, במקרה הזה עומד הברייתא, שכולם מצטרפים לשווה פרוטה, עומד מועה, אבל גם זה כתוב בהמשך, על מקטני סיפה, או שאמר לה, התקדשי לי באלו, מכלל דרי, שמה שאני רואה, שלא עוסק באלו עסקינן, אלא אומרת הגמרא, פירושי כמפרש, הסיפה בא לפרש את הרישה, כלומר, כן, אכן זה עוסק באלו, התקדשי לי באלון, ברימון ובאגוז, כיצד, מה לשון המדויקת שהוא אומר, התקדשי לי באלון ברימון ובאגוז, כי גונד אמר לו, כשאמר מאסר לה את שלושת המינים, התקדשי לי באלו, אם יש בצירוף כולן שווה פרוטה מקודשת. עכשיו מביאים את החלק של הראיה, וקטני סיפה נאמר, התקדשי לי בזו, נתן הפרי אחד, נטלתו ואכלתו, ושום אמר בזו וכולי, וכן הלאה, אם יש באחד מהם שווה פרוטה מקודשת, אם לא אינה מקודשת. הרי שאתה מחלק בן אדם שאומר התקדשי לי בזו ובזו ובזו, לבין מקרה שאוכל כל פרי מיד עם קבלתה וכולי. ואילו רישה, במקרה רישה שאומר התקדשי לי באלו, לא כמה אפליק בין אוכלת למנחת, אתה לא חילק לאוכלת למנחת, מה שבכל אופן כולם מצטרפים לשווה פרוטה. שמע מילה, כל אחד אמר לה באלו, בכל פעם בעצם, בכל מקרה שמקדש אותה בלשון באלו, גם אם אוכל כל פרי מיד, מצטרפים כל הפירות לשווה פרוטה. למה? כי מכיוון שסיים את דבריו, סיים לשון הקידושין. כי כאחלה, שאוכל מנף שכך לה, כבר אוכל משל עצמה, עומד כמו השמה מינה, אכן יש פה ראיה מהברית על דברי רבה. עכשיו לפני כן חוזרים למה שהבאנו בדף הקודם, מחלוק בין רב ושמואל מצד אחד לבין רבי עמי מצד שני, מה הפירוש של החלק האחרון של המשנה? בסוף המשנה למדנו, הייתה אוכלת את התמרות ראשונה ראשונה, אינה מקודש עד שבאחת מהם שווה פרוטה. לפי רב ושמואל הדברים מתייחסים למקרה הראשון של המשנה, שאדם אומר לאישה, התקדשי לי בתמרה זו, התקדשי לי בזו, כל תמרה ניתן לי כמעשה קידושין נפרד. לפי הפירוש הזה, המשנה בסופה מלמד שגם אם אכלה, גם אם האישה אכלה את התמרות מיד עם קבלתן וקיבלה מן הנאה מיידית, בכל זאת לא מתקדשת פחות משווה פרוטה. זה מה שהגמרא רצתה ללמד אותן מהמשנה. ורבי עמי אומר, הדברים מתייחסים לחלק למקרה השני שבמשנה. אדם עומד, קדשי לי בזו ובזו ובזו, שכולן ניתנו כמעשה קידושין אחד. לפי זה, המשנה בעצם בסופה מלמד שאם אכלה כל תמרה מיד עם קבלתה, התמרות לא נחשבות שהתמרות שנאכלו לא נחשבות שמצטרפות לשווה פרוטה. אלא צריך שהתמרה האחרונה, שנשארה קיימתי בסיום הקידושים, מה שהיא לא אכלה, יהיה בה שווה פרוטה בפני עצמה. אז עומד גם אני, למה דבר הסיפה קיים, מי שאומר באמת לפי רבי עמי, שהדברים שייכים לסיפה, ומאי עד שיהיה באחד מהם שווה פרוטה, עד שיהיה באחרונה שווה פרוטה, זה הגיוני. האחנמי, עד שיהיה באחרונה שווה פרוטה. גם כאן, גם בסוף הברייתא, הגיוני, התקדשי לי בזו וזו וזו, נתנה כל פרי ואכלה אותו מיד, מיד, אז עד שיהיה באחרונה שווה פרוטה. אבל רב ושמואל דמר את רבי הרישא קאי, לפי רב ושמואל שפרשו במשנה, שהוא נבר על הרישא והוא חלה יצטרך אלי, הכלה כחשיב, פרט אלו כחשיב. הטענה של הברייתא, מזכיר רק לשנות הכוללים את כל הפירות מעשה קידושים אחד, בזו ובזו ובזו, או באלו כמו שלמדנו, הברייתא לא מתייחס לפרטי, לא מזכיר לשונות שמפרטים ומחלקים כל פרי למעשה קידושין נפרד. התקדשי לי בזו, התקדשי לי בזו, כמו שראינו במשנה. אז איך יפרשו את הברייתא רב ושמואל? למה אמרה הברייתא בסופה שאם הייתה אוכל כל פרי מיאלי מקודשת, אם יש באחד מהם שווה פרוטה, גם אם הפרי האחרון לא שווה פרוטה? הרי באופנים האלו אין הקידושין חלים עד שסיים את כל דבריו. ככה רב ושמואל מעמידים את המשנה. מותר שהפירות בעצם הראשונים נאכלו והפכו למלווה, והמקדש במלווה לא מקודשת. אומרת אמרה באמת איימני רבי דאמר לגבי כהן שמבטא מחשבות פסולות בשעת הקרבת הקורבן, לא שנה כזית כזית ולא שנה כזית וכזית. אין הבדל בין מי שמבטא מחשבה פסולה לגבי כזית אחד מבשר הקורבן ומחשבה פסולה אחרת לגבי כזית שני, בלי לחבר את דברה בוו החיבור כזית כזית, לבין העושה כך הוא מחבר דברים בוו החיבור. בין כך ובין כך פרטה הווה, דבר נחשבים כשתי אמירות נפרדות. לפי השיטה הזו, גם במקום שעומד קדשי לי בזו ובזו ובזו, בבב החיבור או ועוד בזו ועוד בזו, נחשב הדבר למעשה קידושין נפרד בכל פרי, ולכן מועיל גם הפרי הראשון בפני עצמו לקידושין, למרות שהוא נאכל מיד. הגמרא חוזר לעצם הדין של קידושין במלווה. אמר רב, אדם שמקדש אישה במלווה אינה מקודשת, מלווה לא הוצאה ניתנה. כלומר, מה כבר מקדש במלווה? נזכיר, אדם הלווה כסף לאישה, אחרי זה אומר לה, אל תפרי לי בעצם את החוב, אלא תתקדש לי במעות שהלוויתי לך. זה הרעיון, קדש במלווה. אז אינה מקודשת, גם אם מעות שהלווה לה קיימים עדיין בידה, גם אם באותו כסף עדיין קיים בידה. למה? כי מלווה לא הוצאה ניתנה. ברגע שהוא נתן לה בעצם, הלווה רשאי לו, המלווה, כשאדם מקבל הלווה, הוא רשאי להוציא את הכסף לבכל אופן שירצה. הוא לא חייב להשקיע אותו באותו אופן שמצוי בידו תמיד סחורה או כסף וכדומה. יכול להוציא את זה לכל דבר, ולהחזיר למלווה אחר כך, כשהגיע הזמן הפירעון, כסף אחר. אז לכן בעצם כאשר המעות ההלוואה קיימות עדיין ביד הלווה, אין למלווה שום בעלות על המעות עצמם. הם של הלווה לגמרי, הלווה יכול להוציא אותם מה שהוא רוצה. יש חוב ממוני שמוטל. כן, כאשר בעצם הוא אומר לה, התקדשי למעות, ובעצם הוא לא נתן לה שום דבר. בקידושין הוא צריך לתת לה משהו. הוא לא נתן לה שום דבר, כמו שאמרנו, אין לו בעלות על המעות הללו. אומרת הגמרא, נעמק תנאי, לכאורה זה מחלוקת תנאי, ככה רמה רב. לגבי מקדש במלווה, אבל אומרת הגמרא, אני מקטנאי, המקדש במלווה אינה מקודשת, יש אומרים מקודשת, האם לא בזה בדיוק נחלקו, מה אליו, כמפלגי, מה סבר, מלווה לא הוצאה ניתנה, מה סבר, מלווה לא הוצאה ניתנה, יש אומרים שהלווה לא רשאי להוציא את המעות לגמרי, אומרת, מה תסברה, מה פתאום, אם הסיפה כתוב ושווים במחר, שניהם מסכים שאותו אופן במחר, באדם שרוצה לקנות קרקע מחבר בקניין כסף, ואומר למוכר, מלווה שיש לי ביד, שיש לי בידך וכולי, יעבור קניין שדה זה, שזה קנה, אכן זה מועיל. היא אמרת מיל ולא הוצאה ניתנה, במה קנה, אם זה לא הוצאה ניתנה, אז במה קנה. ודאי שצריך לפרש את זה בצורה אחרת, בברייתא. אמר רב נחמן, הונה חברין מוקים לה במילה אוכרירי. באמת, רב הונה חברינו, הוא מאמין את זה, מאמין את הברייתא בעניין אחר לגמרי. ואחר מה יסכן, מה אנחנו עוסקים פה? לא מדובר בעצם באדם שמקדש אישה במעות שלווה לה בעבר. זה כגון שאמר לה, תקדשי לי במנה, ונמצא מנה חסר דינר. תקדשי לי כמו ב-100 דינר כסף, זה מנה. נתן לה את המעות, אבל בפועל יצא שהוא נתן לה 99 ולא היה מנה חסר דינר. מר סבר כסיפה למיטה למטבע. תנא קמא אומר, למה היא לא, תנא קמא אומר, כמו שאמרנו, לא מקודשת. למה לא מקודשת? היא מתביישת לתבוע ממנו את הדינר החסר, ובאמת לא מסכימה להתקדש, ולכן לא מקודשת. אבל מר סבר לא כסיפה למיטה למטבע, אבל יש אומרים שאומרים מקודשת, היא לא מתביישת לתבוע את החוב, ולכן היא סומכת בדעתה שאכן היא תתבע את החוב והיא תקבל את הכסף, ולכן היא מסכימה להתקדש בצורה הזאת. זה ההבדל בעצם. הוא התכוון לתת לה 100, באמת היה 99 וכו'. ולעד אמר אלעזר, אומרת הגמרא, לפי רבי אלעזר שאומר, התקדשי במנה, אדם אומר, לאישה, התקדשי ב-100 דינר, נתן לה רק דינר אחד, כמו נותרו 99 שהוא צריך לתת לה. אז כתוב, הרי זו מקדשת וישלים. אז מה, הוא אמר רק לפי צד אחד של מחלוקת התנאים? לעמק התנאי אמרה לשמעתי? אומרת הגמרא, לא. אמרי מנה חסר דינה כסיפה למיטה למטבעי. אם הוא נתן לה 99 ולא 100, אז היא יכולה להתבייש. המנה חסר 99, הוא נתן לה, כן, כלומר, אם הוא נתן לה 1 וחסר לה 99, אז כסיפה, אם הוא נתן לה 100, כמו שאמרנו, מת היה 99, כסיפה למיטה למטבעי. היא מתביישת. מנה חסר 99, לא כסיפה למיטה למטבעי. אם דובר על מנה חסר 99, שהיא צריכה לתבוע ממנו עוד 99 דינרים, הוא נתן לה בעצם רק דינר אחד, ברור שלא מתביישת לתבוע את זה. לכן במקרה זה, אם היא אכן מסכימה להתקדש, כנראה באמת בו מדבר, אז כמה מלאה. כי ודאי שמדובר שנותר בידו 99 שהיא צריכה לתבוע ממנו, ברור שתתבע את זה ואין בו מה להתבייש. עוד מקשים על רב, מברייתא אחרת, מיטיבה אומר לאישה, התקדשי לי בפיקדון שיש לי בידך, כלומר התקדשי לי בפיקדון שנתתי לך לשמוע עבורי וכולי, הלכה למקום שניח את הפיקדון, מצאתו שנגנב הוא שעבד, אז אם משתייר ממנו שווה פרוטה מקודשת, על ידי השארית הזו שנשאר, אם לא, ולא מקודשת. עכשיו, מילווה כתוב, מקדש אותה במילווה שיש לה בידה, אז אף פי שלא נשתייר ממנו שווה פרוטה מקודשת, רואים שבעצם קידושים במילווה מקודשת. רבי שמעון בן עזר אומר, משום רבי מאיר, מי והרי הוא כפיקדון, זה כמו פיקדון. בכל מקרה, עד כאן לא פליג אומרת הגמרא, אלא דמר סבר מלווה, אף על גדול לא נשתה ממנו שווה פרוטה, אז מר סבר נשאר ממנו שווה פרוטה, איני לא, לא. כלומר, כל הדיון, האם מלווה זה כמו פיקדון או לא, בכל מקרה נשאר שווה פרוטה, אז כן, כולם מקדש במלווה מקודשת, כולם מסכימים לעיקר הדין, שאם נשאר שווה פרוטה, המקדש במלווה מקודשת, הברית הזו סותרת לגמרי דבר רב. אמר רב, תסבר העם ותרצת העם משבתא, אם אתה בטוח שזה... שהגרסת הברייתא לגבי מיל ואף פי שלא נשתהר מנו שווה פרוטה היא גרסה נכונה, זה גרסה משובשת. היי פיקדון, היחידה, מה מדובר על הפיקדון הזה? אי דקבל לאחריות, הוא מדובר באופן שהאישה קיבלה על עצמה אחריות על גימת הפיקדון, ועבילתו וכו'. אז למה אותה נקמה שאם לא נשתהר מנו שווה פרוטה היא לא מקודשת? הרי מכיוון שהאישה חייבת לשנות על פיקדון, זה בדיוק מילווה, היינו מילווה, זה חוב שהיא צריכה לשלם. מצד שני, אם היא לא קיבלה לאחריות, אז היא אחרי, היא צריכה להגיע, תתן לי סייף במקום שהסייפה של הברייתא הוא במיווה, אף פי שלא ישתה ממנו שווה פרוטה מקודשת, נפלוג בלתי בדידה, היא צריך בעצם הברייתא תחלק ותלמד את המקרה הזה בתוך הדברים, בתוך הפיקדון, באמת דבר ממורים שלא קיבלה לאחריות, אבל קיבלה לאחריות, אבל גדול לא ישתה ממנו שווה פרוטה, כמו שאמרנו, זה לא קיבלה לאחריות, אם קיבלה לאחריות, אז גם אם לא ישתה שווה פרוטה, הרי זה מלווה. כלומר, מזה שהברייתא לא חילקה בצורה הזו, משהו שדעדים פיקדון, בפיקדון, לא מוגבל דווקא למקרה שהאישה לא קיבלה לאחריות. בכל צורה, איך שלא נראה את זה, אנחנו רואים שהדברים משובשים. כי כמו שאמרנו, אם דובר על דבר שהיא חייבת בעצם להשלים, אז זה מלווה. אלא תריצה אחרי, איך נתרץ את הברייתא? ובמלווה אף על פי ששתי ממנו שווה פרוטה אינה מקודשת, זה הכוונה. המקדש במלווה אינה מקודשת, גם כאשר המעות קיימות. אבל שם לזר אומר, משובר, מלווה הרי הוא כפיקדון וכו'. כלומר, שם לזר הוא חולק באמת. אבל לפי התנא קמא, אז אדרבה, למרות שישתי שווה פרוטה היא לא מקודשת, כי מדובר על קידושים במלווה. אז מה יקרה מפיק? מה היסוד של המחלוקת? אז אמר רבא, השכחתינו לרבנן דבבי רב דיאטבי וקמא, פגשתי תלמידים שיושבים בית המדרש ודנים. אמרו ככה, אם בעצם הלווה התחיל להוציא ממעות הלוואה, כולם מסכימים לדבר רב שמלווה לא יצא ניתנה וכו'. והמעות שנותרו ביד הלווה נחשבות שלו ולא של המלווה, המלווה לא יכול לקדש באמת האישה, זה די ברור. מה נחלקו? במלווה ברשות בעלים לחזרה ועודין לאונסים כמפלגי. במקרה הזה בעצם, שעוד לא התחיל להוציא את ההוצאות, השאלה אם יש למלווה עדיין יכול לחזור בו ולא להלוות את ההלוואה. לכן לגבי אם יראה אונס לממון, לממון הזה, אז השאלה אם המלווה הוא זה שיסע בהפסד או לא. מר סבר, תנא קמא אומר, מלווה ברשות הלווה קיימה, מעות ההלוואה עומדות ברשות הלווה ברגע שהוא קיבל בעצם את המעות לידיו. אין לה המלווה הזה יכול לחזור בו בכלל. הוא עוד אין לאונסים, לא דבר גם האונסים, האחריות על הלווה. לכן בעצם המעות שייכות ללווה ולא למלווה וכו'. אבל מר סבר, רבי שמעון בן עזר הוא אומר, מי ברשות בעלים קיימה? אומר עדיין ברשות המלווה, אם הוא רוצה לחזור מהלווה, כל עוד שוב, כמובן, הלווה לא התחיל להשתמש בכסף. ועוד אין לאונסים, גם לאונסים האחריות, יאללה, הוא המלווה ולא ללווה. לכן מעות הלווה בשלב זה נחשב עדיין של המלווה, לכן הוא משתייר ממשווה פרוטה, היא מקודשת. זה דעת רבי שמעון בן עזר. ורבא ממשיך, רבא אומר, זה מה ששמעתי תלמידים אומרים. אני אמרתי להם, לא, זה לא נכון לגבי אונסין. לגבי אונסין, כולם לא פליגי, ברשות לווה קיימה, כולם מסכים לגבי אונסין, שהלווה בעצם יש לו אחריות על זה. מהרגע שהוא קיבל את הכסף, הוא אחראי להשיב את הכסף, אם יקרה משהו לכסף. גם אם באונס, למה? לא גרה משאלה, זה לא גרוע משאלת חפץ. מה שאלת דעת רבי עינא, אם זה שאלת חפץ, שהחפץ עצמו חוזר לידי המשאיל, השואל לא רשאי לקחת אותו בעצמו, בכל זאת הוא חייב באונסין. אז הלוואה, שהכסף הזה הוא רשאי לעשות מה שהוא רוצה, והוא מחזיר כסף אחר, לא כל שכן. אלא אחר במלווה ברשות בעלים לחזרה היא כבינם, נחלקו רק עניין של מלווה ברשות בעלים, כמו שאמרנו. נחלקו אם מעות הלווה נחשבות ברשות המלווה, שיכול לחזור בו מהלווה, כל עוד הלווה לא ישתמש בכסף הזה. אומרת, מה בסדר, או זה מה שרבא הסביר לתלמידים. אבל עדיין יש פה קושיה, אם אתה אכן מעמיד ככה, אלא אמר רב הונא, השואל קודום מחברו, אדם ששואל גרזן מחברו, לתקופת זמן מסוימת, אם ביקע בו, כלומר עשה בו איזה חור, ביקע בו עיצים, אז קנאו. קנה אותו. אם לא ביקע בו עיצים, אז לא קנה אותו לשימושו. המשאיל בעצם כל הזמן יכול לחזור בו. אם הוא כל הזמן יכול לחזור בו, לכאורה זה תלוי במחלוקת התנאים שאמרנו, מלווה רשות בעלים מחזרה, היא כבנה, אם עוד, כמו שאמרנו, אם הלווה עוד לא ישמש בכסף, המלווה עוד יכול לחזור בו. אומרת, אמרה, לא. אז למה כתנאי אמרה, לשמעת כל כך כמו שואלת הגמרה, אז בעצם רב הונא אמר את שמועתו לפי אחד הצדדים במחלוקת התנאים, אלא לא, עד כאן לא פליגי, אלא במלווה. כל מה שנחלקו תנא קמא רבי שלמה אלעזר זה בהלוואה, זה לא אדרבה עיני. הכסף של ההלוואה לא חוזר ממש, זה כסף אחר שחוזר. לכן רשאי הלווה להוציא את גוף הכסף, אבל הוא חייב להחזיר אותם. לכן אומר תנא קמא שהמעות נכנסו מיד לרשותו, ואין המלווה יכול לחזור בו. אבל בשאלה, מדובר על חפץ שהוא צריך להחזיר אותו חפץ, אותו גרזן, זה כמו משהו אחר, אדרבה עיני, מכיוון שאותו חפץ חוזר לרשות המלווה, דברי הכל אם ביקע בו, אז אם ביקע בו של עצים, כלומר, צריך להשתמש בו כסף. כלומר, אמרתי לפי כן, ביקע בו, הכוונה, הסחור לו, הכוונה, השתמש בגרזן. לקח את הגרזן, ביקע בו, לקח את הגרזן, והשתמש בו, נכרות עצים וכדומה. אז אם השתמש בו כבר, אז אם לא ביקע בו, לא קנאו. הדבר הזה הוא מוסכם לכולי עלמא, מדובר על להחזיר אותו חפץ. ברגע שהוא השתמש בו, אז בסדר, הבנו, השואל עכשיו משתמש בו, עכשיו פשוט השואל, והמשיל לא יכול עכשיו לקחת את זה, כי הוא שאל אותו תקופה מסוימת. אבל עוד לא השתמש בו, מכיוון שהוא צריך להחזיר אותו חפץ, עדיין למשיל, יש לו בעלות על החפץ הזה, מה שאין כן, מדובר על מעות, שיכול להוציא חופשי, ולהחזיר מעות אחרות. הגמרא עדיין מנסה להעמיד את דברי רב, לגבי קידושין במלווה, שלא מקודשת במחלוקת תנאים. נאמר כתנאי, כתוב הברייתא, התקדשי לי בשטר חוב זה. אדם אומר לאישה, התקדשי לי בשטר חוב זה. כלומר, ביד האיש הזה שטר חוב, שמעיד שאדם מסוים לבא ממנו כסף, נתת השטר חוב לאישה כדי שתקדש בו. הראש היה לה מלווה ביד אחרים. כלומר, הוא מסר את השטר במקרה הראשון, או אנשים אחרים היו חייבים לו כסף, הרשה עליהם וכתב לשטר הרשאה שהיא תוכל לגבות מאותם אנשים כסף לעצמה. אז רבי מאיר אומר, ועל ידי זה הוא מקדש אותה. רבי מאיר אומר לא מקודשת, רבי מאיר אומר הפוך, היא מקודשת. חכמים אומרים לא מקודשת. עכשיו, היי שטר חוב היחידה, מה מדובר? אילה מה שטר חוב שמדובר ברישה, מה מדובר? אילה מה שטר חוב את האחרים, שטר שמעיד שאדם אחר חייב לו כסף, הרי זה בדיוק מה שנאמר בסיפה, מכי השנים, מלווה בעד אחרים. אלא מה אתה צריך לומר? שטר חוב דידה, צריך לומר שמדובר שטר חוב שלה, שלה, הוא מוכל על החוב של האישה, הוא מוכל על החוב, זה בדיוק מקדש במלווה. נחלקות תנאים פה, רבי מאיר וחכמים עם קידושים במלווה, אם אפשר לקדש במלווה או לא. אתה רואה שדברי רב בעצם, יש פה מחלוקת תנאי, נמק את תנאי. אומרת כבר לא, לעולם שטר חוב דאחרים באמת, ואחר במלווה בשטר ומי בעל פה כמיפיקה. נחלקות תנאים, אפשר לקדש בהם. במלווה בשטר במאי פליגי, פלוג דד רבי רבנן כמיפיקה, נחלקו ברבי רבנן דתניה, אותיות נקנות במסירה. חוב שכתוב בשטר, נקנה אדם אחר, בזה שהמלווה מוסר לו את השטר. כך אומר רבי, דבר רבי, וחכמים אומרים לו, בין באופן שכתב המלווה ולא מסר, בין באופן שמסר ולא כתב, לא קנה עד שיכתוב וגם ימסור. רבי אומר, קניין זה של מסירה מועיל גם לגבי החוב שכתוב בשטר. מלווה שרוצה להקנות לאחר את הזכות לגבות חוב מסוים, יכול למסור לידו את השטר החוב, וזה נקנה לו גם החוב שהשטר מעיד עליו, האותיות, זה מה שאמרנו רבי, האותיות נקנות במסירה. אבל חכמים אומרים לו, מסירת השטר אינה מועילה להקנות אלא את הנייר עצמו, ולא את הזכות הממונית שמונחת בו. כי להקנות את הזכות הזה יש צורך בכתיבת השטר, את השטר המכר ללוקח. בנוסף למסירת שטר, זה מה שאמרנו, אם הוא כתב לא מסר, מסר ולא כתב, לא קנה עד שיכתוב וימסור. עכשיו, מה הרית לרבי מאיר, הרית לרבי דרבי, רבי מאיר יש לו דרבי, סובק כמו רבי, שמסירת שטר חוב מועילה לקנות את החוב הכתוב בו. לכן הוא אומר, מקודש במסירת החוב. וחכמים אין לו דרבי. הם סוברים שצריך לכתוב שטר מכר בנוסף למסירת שטר החוב. לכן במסירת שטר לא מקבלת כלום ולכן לא מקודשת. זה דרך אחד לבאר את המחלוקת בין רבי מאיר לחכמים. ובהתאם כולם לייטל לרבי, אפשר להגיד שכולם מסכימים, לא מסכימים עם רבי, אלא מסכימים עם חכמים, מצריכים לכתוב שטר מכר בנוסף למסירת שטר החוב. ואחר בדרב פאפה כמיפלגן, נחלקו בדינו של רב פאפה. דאמר רב פאפה, היי מאן דזב נשטר לחברי צריך למכתב לי, קני לך, הוא וכל שיר בודי. מראית לי לרפאפה, מראית לי לרפאפה. רפאפה אומר, מישהו מוכר שטר חוב לחברו, צריך לכתוב לו בתוך השטר המכר לשון הזו. קני לך, הוא וכל שיר בודי. קנה לך את שטר החוב, את כל השיבודים הכלולים בו. כלומר, פשוט רפאפה בעצם סובב כמו חכמים, שצריך למסור את השטר החוב וגם לכתוב לו שטר מכר. הוא מוסיף שצריך להזכיר בעצם בשטר המכר בפירוש שהוא מוכר גם את השיבודים שמונחים בשטר. אז במקרה הזה בעצם לא קרה, הברייתא עוסק במקרה שלא כתב ללשון הזו. חכמים אילי דרפאפה, הם סונקר פאפה, מכיוון שבשטר המכר לא נכתב הנוסח הדרוש, אז לא מקודשת. רבי מאיר עומד אילי דרפאפה, היא לא סובלת, דינו של רפאפה. ובהתאם אפשר להגיד כולם אילי דרפאפה, כולם מסכימים לזה. הכה בדי שמואל כמיפה, נחלקו בדינו של שמואל. אמר שמואל, המוכר שטר חוב לחברו וחזר ומחלו מחול. מלווה שמוכר שטר ולחוב לחוב לחברו וחזר אותו מלווה אחר כך ומחלו מחר אותו ללווה את החוב, החוב מחול, וקונה השטר שוב, וקונה השטר שוב לא יכול לגבות את החוב. אפילו יורש מוכל את החוב ללווה אחרי מיטת האביב והחוב נמחל. מה ערית לי שמואל? כמו שאמרנו, חכמים סוברים דינו של שמואל, שהמלווה בעצם יכול למחול את החוב גם אחרי שנתת השטר לאדם אחר, לכן האישה לא סומכת דעתה בעצם על זה והיא לא מתקדשת מרצון. ורב מאיר אומר, לית לדין שמואל לא סובר דין שמואל שיכול בכלל למחול, ולכן יכולה להתקדש, לכן הקידושין תקפין. אפשר להגיד, ביאור אחרון, היא בעיתם, הדוקולי המלאית לדין שמואל, כולם מסכים עם שמואל, הכה באישה כמי שחגו בגלל דעתה של האישה שמתקדשת כלפי בעלה. מר סבר, אישה סמכת דעתה מימר אמרה, לא שווה כלי לדידי ומאכלי לאחריני, ומר סבר, אישה נמי לא סמכת דעתה. גם כמי דינו של שמואל, אישה היא סומכת דעתה שבעצם בעלה לא ימחול את החוב ללווה. מי אמרה, היא עומדת מחשבה, כיוון שהוא קידש אותי שיהיה אשתו, לא שווה לדידי ומחל אלה אחריני. כך אומר רב מאיר, ודאי לא אניח את התועלת שלי וילך למחול את החוב לאחרים וכו', ואז בעצם לא יהיו קידושין. לכן היא מסכימה להתקדש, אבל החכמים אומרים, אישה לא מסמכת דעתה, גם אישה שמתקדשת לא סומכת דעתה על המקדש, חושבת שבכל זאת, מכיוון שקיבלנו דינו של שמואל, אז אולי היא מחול את החוב ללווה, ולכן לא מקודשת. הגענו לדף ממחת עמוד א', נראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה, חזק וברוך.